ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו חב"ד ישר לעניין. ערב טוב הרב דוברוסקי.
ערב טוב הרב אורי, ערב טוב למאזינים.
והיום אנחנו נדבר על השפיץ של הנקודה של כל חב"ד. יש, כשהתחלתי להתקרב, נכנסתי לישיבה, שמעתי את המושג הזה, שפיץ חב"ד. זה היה בשבילי נשמע קצת יותר מדי דוקרני. וניסיתי לברר מה זה. אז לפני שנתחיל לדבר אם זה טוב או לא טוב, קודם כל, מה זה המושג הזה, שפיץ חב"ד? מאיפה זה מגיע?
ערב טוב. שפיץ חב"ד זה מושג חב"די, שבעצם שמעתי אותו מהרבי כמה פעמים. לפי איך שהבנתי מהזמנים שהרבי השתמש במושג שפיץ חב"ד, זה על דרך שיש לאדם בניין שלם עם יסודות, בניין, ומעל הבניין יש גם שפיץ, השפיץ של הבניין. השפיץ הזה, שרואים את כל הבניין ורואים את השפיץ, אז זה מאוד מעניין. אבל לפעמים קורה שהשפיץ מנותק קצת מהבניין, ואז זה נראה משהו לא כל כך. ושהרבי הזכיר את המושג שפיץ חב"ד, לעתים הוא היה מזכיר את זה מאוד ככה, לחיוב.
רגע, רגע, רגע. בוא נעשה... מה הם עושים השפיצים האלה?
מה הם עושים?
כן, מה הם עושים?
אני יכול לתת דוגמה מה שהרבי אמר. אולי לפי זה נבין. זוכר כמה פעמים שהרבי דיבר בשבת רמב״ם או אדרן על מסכת, הרבי היה עושה אדרונים בימי הילולה, שאם היה י' שבט היה חל בשבת, הרב היה מתוועד גם בשבת, גם במוצאי שבת, והרב היה אומר כפי המנהג שביום הילולה עושים אדרון, הרב היה עושה סיום מסכת.
אדרן, בשביל אדרן, ניסים, נגיד
כן,
אדרן.
כן, אדרן. רב היה, והיה מתחיל לדבר ניגלה בשבת, ושהרב היה ככה מעריך בדברים, ונכנס ככה בלעת של הדיבור, שהרב היה מדבר עניין, זה היה בהתגלות, בהרחבה, אז הרב היה לפעמים כזה מחייך ואומר, צריך לפחד קצת משפיץ חב"ד, שבשבת מדברים ניגלה, כזה בהרחבה. נו, אז הרב היה ככה מחייך, והיה אומר, נו, בסדר, נסתדר עם השפיץ חב"ד. כלומר, הטענה של השפיץ חב"ד הייתה, שבצוואה של הרב מהרש, היה כתוב שביום השבת צריכים ללמוד רק חסידות. בקונטרס עץ חיים כתוב, שללמוד כל השבוע שני שליש ניגלה ושליש חסידות, ובשבת להפך, שני שליש חסידות ושליש ניגלה. וכתוב ביום יום שהרבים היו אפילו ביום הכיפורים, לומדים את כל השיעורים שהם למדו, וביום יום יש מה הרבים למדו שיעורים קבועים, רק לקרוא את זה לוקח זמן. בבלי וירושלמי ומדרש ושולחן ערוך, וממש שורה, והרבי מדגיש, שהרבים היו שומרים על זה אפילו ביום הכיפורים, לא מבאי בשבת. כלומר שהלימוד הניגלה בוודאי זה דבר חשוב ונצרח גם בשבתות, אלא מה? שבשבת עיקר העסק ועיקר התענוג של יהודי זה ללמוד פנימיות התורה, כמו שכתוב על האריזל, שהיה לומד בשבת שש דרכים על דרך הסוד ודרך אחד על דרך הפשט, ובימות החול להפך. כלומר, השפיץ חב"ד לוקח את אותם נקודות חבדיות, אותם נקודות של חידוש, ואם זה הוא מתגאה, אם זה הוא...
הוא שם אותם במרכז סדר היום, יפה. במקום ה...
אז אם האדם יש לו את כל הבניין, ויחד עם כל הבניין יש לו גם את...
מה זה כל הבניין אז?
כל הבניין זה מה שיהודי קם בבוקר, אומר מוידיאני.
שולחן ערוך, ידיים.
הרב. שולחן ערוך, זה הבניין, זה הבניין. והשולחן ערוך החסידי, יש בתוכו המון טיט, המון טיט, המון דבק, המון פנימיות. ואז האדם הזה אומר, תשמע, אני לא מוכן לוותר על זה. נכון שזה הנהגה של שפיץ חב"ד, אבל קשה לי לוותר על זה. נו, אז אפשר בהתוועדות לדון. היית צריך לעמוד על השפיץ הזה. לא היית צריך לעמוד על השפיץ. אבל צריכים לזכור ששפיץ חב"ד למעליותה וחיצוניות זה שני עולמות שונים.
רגע, רגע, רגע. אז לפני שאנחנו נגיע לשפיץ חב"ד וחיצוניות. אז ממה שאני הבנתי מהרב, העניין של שפיץ חב"ד זה כאלה שלוקחים איזשהם הנהגות או איזשהם מזכורים שמופיעים בחסידות כמזכורים שהם חד פעמים או שהם מיוחדים או מייחדים ושמים אותם במרכז סדר היום, זה המהות שלי, זה העניין שלי, זה מי אני, בניגוד לאחרים שהם לא שפיץ חב"ד, שהחב"דיות או ההנהגות האלה מעורבבות עם ההנהגה הכללית של ה, של ה, של הסדר יום ה, הסדר היום היהודי הכללי, כמו שיהודי צריך להיראות. אז למה זה? אז הרב הזכיר שהרב דיבר כמה פעמים ככה בצורה קצת לא כל כך אוהדת כלפי השפיצים האלה.
קודם הרב דיבר בצורה אוהדת על אותם אלו שדייקו בכל מיני דברים למעליותה. אנשים שדייקו על, על, על קוצו של מנהג חבדי, ודייקו על זה באופן מיוחד. על זה הרב דיבר למעליותה ברגע שזה בא ממקום פנימי, הרב הזכיר את זה. לפעמים שאנשים היו משתמשים באותיות של שפיץ חב"ד, לדוגמה, לקרב יהודי, ואתה מתחיל לדבר באותיות של שפיץ חב"ד, והאותיות הללו,
כשאתה מתחיל לדבר איתו, כאילו לפני השולחן ערוך, אתה מתחיל לדבר איתו,
נקודות של שפיץ חב"ד. לא רק זה, אני אומר, גם שאתה מדבר עם יהודי שומר תורה ומצוות, והמשפט הראשון שאתה אומר לו, זה משפט ככה אמיתי, פנימי, אבל משפט שבשביל זה צריכים כמה שנים ללמוד חסידות כדי להבין מה מסתתר מאחורי המשפט. אומר דוגמה, דוגמה, ושמעתי בשם יהודי שהרב אפילו הגיב על זה. יש פתגם עמוק בספר תורת שלום, הרב רשב היה מתוועד לעתים, שהרב רשב אמר פעם שאדמור הזקן הוא יותר נעלה מרבי יוחנן בן זכאי. וואו, אדמור הזקן יותר מרבי יוחנן בן זכאי? נו, חסידים לא מתפעלים מכאלו משפטים, מכיוון שזה, שיודעים מה זה הרבים, נשמות כלליות, ודור לדור ישבח מעשיך, וכל דור שולחים צדיק לרומם את הדור, מכיוון שאנחנו דורות יותר נמוכים, אז הצדיק חייב להיות בדרגה יותר גבוהה, אז חסידים לא מתפעלים כל כך מזה. אבל הרב רשב אמר את זה ככה בהתוועדות, והוא הסביר מדוע, הוא אמר, רבי יוחנן בן זכאי אמר, אני לא יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אדמור הזקן אמר, הוא יודע איפה הוא יהיה, הוא אמר, אבל אתם לא תדעו איפה הידית שלי. כלומר, הוא אמר, אני יודע את המקום שלי. אז הרב רשב אמר בהתוועדות של שמחת תורה, הרב רשב אמר את המשפט הזה. היה פעם איזה יהודי שהגיע ל-770, זה היה עוד לפני הנשיאות. הוא הגיע בחור מישיבה אחרת, כי מדומני מישיבה תורה ודת, וניסו ללמוד אותו חסידות וכו', וכתבע, הדברים, יש מגוון של תלמידים. אחד אומר, בוא נלמד פרק תניה, אחד לומד איתו איזה שיחה, והשני מספר סיפור חסידי, והשלישי אומר איזה וורט רק כדי לשים אש קצת ככה לחמם את האווירה.
הוא איש המשמחיצו.
כן, אז היה שם איזה אחד שאמר לו, אתה אומר ככה וככה, אצלנו ברור שהדמור הזה כן יותר מרבי יוחנן בן זכאי. ככה הוא התחיל איתו את הדברים. פלוני שהיה ככה תמים, ורצה לשמוע את הדברים, פתאום שהוא שמע כזה משפט, אז הוא הבין שהוא, לא, שהוא נמצא במקום מיוחד, והוא עזב את המקום, עזב. אני לא יודע אם עזב לגמרי או השתמת. הדברים הגיעו לרבי. אני שמעתי זה מיהודי שנמצא בגן עדן, קראו לו איינורן, אמר שהרבי אחר כך שמע את הדברים, הוא אמר, זה היה המשפט שהיו צריכים להגיד לו במפגש הראשון, זה חשבו שזה מה שיקרב אותו, המשפטים האלו, זה מה שהיה צריך לשמוע פעם הראשון. אני אשאל את השאלה, אבל הרבי רשב אמר את זה. הרבי רשב אמר את זה בהתוועדות של שמחת תורה, זה נמצא, אם תקרא את כל הספר, הרב חדקוב אמר פעם לעורך העיתון רב אהרון דב הלפרין, הרי יש בכפר חב"ד אוצר פתגמים כל שבוע, עמוד של פתגמים, אגב זה הוראה של הרבי. אז פעם אחת כתבו שם ציטוט מליקוטי דיבורים, הפתגם גם פתגם חריף, שהרבי רייץ אמר, שאם שלמה המלך היה חסיד, הוא היה כותב את שיר השירים בצורה של רבי וחסיד. זה נאמר שם בתוך העסקו. הרבי כתב, הרבי אמר לרב חדקוב, שיגיד לרב אלפרין, שקדימה לסגור את העיתון, או מי הוא חשב שיסכים להמשיך לקרוא את העיתון, אחרי מאוד חריף הרבי אמר הזה. נו, הרב אלפרין שאל את הרב חדקוב, אבל זה הרי כתוב בליקוטי דיבורים, זה חלק מהעסקור, זה לא? אז הרב חדקוב ככה עונה לו מיד, אמר שנוסעים בדרך, יש דרך ארוכה. באמצע הדרך יש כל מיני סמטאות, יש רמזורים, עוצרים אותך פתאום בכל מיני מקומות. מי שנוסע 100 קמ"ש לפני זה, ו-100 קמ"ש אחרי זה, ובאמצע הדרך הוא ראה איזה רמזור שנראה לו כזה מעבב, אומר, תשמע, כל הדרך הייתה ברורה. אני צריך להבין מה הרמזור הזה אומר. אבל אם אתה מעמיד את האדם מיד מול אותו רמזור, אתה אומר לו, זה העניין, הוא לא יכול להבין. כלומר, אם אדם קורא את כל עיקוד הדיבורים, קורא התוועדות של 3-4 שעות, והוא שומע, ופתאום הוא שומע שבתוך ההתוועדות בשמחת תורה, או באיזה עת רצון, היה איזה עסקור, הוא אומר, רגע, יש פה איזה עומק, יש פה איזה עומק, אני רואה מה שיש לפני ואחרי, יש פה איזה דברים עמוקים. אז הוא לא קולט את זה, אבל האדם שלוקח רק את המשפט הזה, אז אתה בחרת משפט שהוא שפיץ, הוא שפיץ, והשפיץ של כל העניין, ואתה מנפנף בשפיץ, תן לו את כל הגוף, ואז אולי הוא יוכל להבין את השפיץ. אגב, גם היום לצערנו, יש כל מיני קבוצות שבעזרת השם ימצאו את עצמם, הם מוצאים כל מיני מובאות מחזל, והם מנפנפים במחצאי משפטים או במשפטים שלימים. וכל משפט שם הוא איזה משפט אמת, אבל שלומדים את דברי חזל בכל התלמוד ובכל השס, ואז מגיעים לאיזה משפט שהוא עמוק מאוד, תמוע מאוד, נראה כמדרש פליאה, כחידה, שרואים את כל המגוון, לאט לאט אפשר להבין מה מסתתר באותה מילים תמועות. אבל שאתה נותן לבן אדם קוד צופן, צופן שעובר בדואר של מלאכים, בדואר של שירות ביטחוני, והוא פותח את הצופן ורואה את המילים המוזרות, זה מה שהוא מבין, הוא לא מבין כלום. הפוך, זה נראה לו לג. ברגע שהוא קולט את כל התמונה, החביבות של השפיץ חבד למעליותה, שהוא לא מוותר לא על הבניין ורוצה טוב להיות בבניין, ורוצה גם קצת להבין, קצת להתחבר גם לאותו נקודה. החיסרון שאם אתה לוקח את הנקודה הזאת, ועם זה אתה חי, ועם זה אתה מנחיל לאחרים, והבניין הוא חסר, אז העיקר חסר מן הספר. אני נזכר בדבר מאוד מעניין. הרבי היה מחלק דמי חנוכה בנר חמישי של חנוכה לתלמידים בישיבה. זה היה קירוף פנימי. רק למי שהיה מגיע לסדרים, הרבי היה בנר אומר שיחה ומחלק. ככה היה מתפשין י"ב עד תפשין חף כמדומני. לאחר מזה זה הפסיק. אחד המשפיעים מהדור הקודם, כמדומני, שאל את הרבי למה הרבי הפסיק את זה. והתשובה של הרבי, ראיתי אותה לא מזמן, גם כתובה. הרבי כתב, דמי חנוכה לתמימים, לתמימים, דמי חנוכה זה חיצוניוס, זה חיצוניות. שיש את הפנימיות, אפשר שהחיצוניות תיגרר אחריה. אבל אם חסר את החלק, חסר בפנימיות, אז אי אפשר לקחת את החלק החיצוני לבד. כלומר, איך שאני מבין את התשובה, חסידות זה חסידות. מאמר חסידות זה דמי חנוכה אמיתי לחסיד לתלמיד. אבל מכיוון שצריך גם אחיזה בגשמיות, יש לזה גם ביטוי בעניין חיצוני. לקחת את זה ולקחת שזה העיקר, ורואים שהחלק העיקרי חסר, זה מאמר, אני ראיתי, החיצוניוס נגרר אחרי הפנימיוס.
אז אם אני מבין נכון, השפיצניקים האלה, השפיץ חבדים האלה, הם ציידי כותרות. הם ניגשים לחפש את את החלקים המעניינים בתוך ה...
אני לא יודע.
אז זה חיובי כשזה נבנה כבניין שהוא בניין שלם, וגם יש לי חבבות לאיזשהם מדגישים מסוימים, וזה שלילי כשאני מחפש רק את ההדגישים היוצאי דופן האלה, כשאני מתעלם מכל השאר?
לכאורה, כן. אני לא יודע אם ציידים, אולי זו המילה לא נכונה. האנשים, יותר קל לאנשים להתאפס לדברים שלא דורשים עבודה ויגיעה. בדרך כלל הנקודות הללו של השפיץ חבד, הנקודות העמוקות הללו, הן נקודות שבאים ממקום מאוד מאוד עמוק. זה לא סיסמה, זה עומק לפני מעומק. תמון בזה דברים פנימיים עמוקים מאוד באותם דברים. אבל הדברים הללו צריכים לשבת על בסיס מסוים. אי אפשר לנתק אותם מאותם מקום. ולפעמים זה נראה למי שנמצא בעולם חיצוני, שכביכול המשפטים הללו או ההנהגות הללו יכולים להיות כעניין בפני עצמו לבד. וזה כבר מתחיל להיות שקצת נגרר לעניין של חיצוניות. כלומר, אם זה שפיץ, זאת אומרת, הכל יפה וגם הכל הגימור מאוד יפה. הנקודות הכי עדינות גם יפות. אבל ברגע שלוקחים רק את הדברים הללו כדבר עצמאי בלבד, אז זה קצת, זה קצת חיצוניות.
גם כלפי חוץ, לכאורה, כשאתה רואה יהודי שהוא מונח בלימוד, הוא מונח בתפילה, הוא מקפיד על קלה כבחמורה, ואז פתאום אתה שומע ממנו איזה מין משפט כזה, או רואה איזושהי הנהגה כזאת שהיא הנהגה, אז כשאתה רואה את כל ההקדמה הזו, אתה שואל את זה, מאיפה זה מגיע? אני צריך לשאול אותו. אבל כשאתה רואה רק את ההנהגה הזו, בלי שיש תפילה בעריכות, ובלי שיש הקפדה על קוצו של יהוד ושכן ערוך, ובלי שיש לימוד כמו שצריך, זאת אומרת, צריך בן אדם סתם החליק.
צריך להדגיש שיש הבדל בין מנהגי חב"ד, שהם מנהגים מקודשים, שזה צריך להתנהג בהם תמיד, להנהגות מיוחדות או אזכורים מיוחדים, שזה לא רק שייך לכלל הציבור כולו, זה באמת אזכור ששייך למישהו שהוא בדרגה פנימית ועמוקה, ואי אפשר לעשות מזה עניין. כוונתי לומר שהרבי כמה פעמים הזכיר עד כמה צריך לדייק בעניינים של אדמו"רים, ואמר את הדברי חז"ל על רבי כהנא בהדס שוטה, שאמר הואיל ונפק מפי מודי רב כהנא. כלומר, למרות שגם הדס משולש בוודאי שהוא כשר, אבל מכיוון שרבו היה נוהג בהדס שניים ואחד, הוא יידר בזה. אז ישנם מנהגים שאנחנו נוהגים כי ככה אדמו"רים נהגו, וזה מנהגים מדורי דורות, ולכל מנהג יש עניין. הדיבור הנושא שאנחנו מדברים כרגע על שפיץ חב"ד, זה לא עם אחד שהוא מאדר במנהגי חב"ד שעברו מדור לדור, שגם הם בוודאי כל מנהג צריך לדעת מקור המנהג, האם זה חלק מהמנהגים שכתובים והנחילו לנו אותן כקביעת עובדה. אנחנו מדברים על דברים יותר על אזכורים או נקודות כאלו, זה לא בגדר מנהג, וכל אחד מבין שאם מישהו בשבת יישב וילמד כמה שעות ניג לדאורייתא, אז הוא רק יגרום נחת רוח ויקרב את הגאולה. ולא יהיה זה, לא יהיה
ראיתי, בשום. ראיתי מענה מהרבה, שמישהו כתב לרבה, ראיתי את זה באחד התשורות, שמישהו כתב לרבה שהוא היה בישיבת חב"ד במיאמי, וראה את ראש הישיבה כנראה בלייב שפירה, מדבר בניגלה, לפני התפילה רחמנה לצלן, מדבר בניגלה עם אחד הבחורים, והרבה שלח לו חזרה מענה, תשועת חן, תשועת חן, גרם נחת רוח רב. אז בעצם, אז כמו שאני מבין מהרב בעצם, ההנהגה המקדימה של האדם, היא זאת שעושה את ההבדל בין חיצוניות לבין פנימיות, לבין לראות האם ההדגש הזה, או ההנהגה, או המנהג הזה, מגיעים ממקום פנימי ואמיתי, או שהם מגיעים ממקום חיצוני, אני צודק?
כן, כן. ניקח לדוגמה, הדוגמה שהרבי הביא. הרבי אמר שהיו חסידים שהיו מאדרים לכתוב בכתב כמו של הרבים. כוונת הדברים שאותם חסידים...
יש לנו מכר משותף, חבר אפילו.
נכון.
שהוא יש לו כתב שזה מפחיד.
כן. מרגש, לא מפחיד.
מרגש. צודק.
המילה מפחיד נראה לי זה...
נכון, נכון. לא, לא, זה לפעמים כשאני מקבל ממנו את זה, ככה אני תופס את עצמי.
אז הרבי אמר שחסידים היו מקפידים כל כך להיות קשורים עם הרבים, ומרוב האהבה שהם אהבו אותם, הם התחקו אחרי אורחותיהם, וכתב של אדם הרי אומר מה שיש לאדם. אז היו לפעמים היו חסידים כאלו שהיו מדייקים לכתוב דומה לכתב רבותיהם. ולפי זה ידעו גם איזה חסיד, מאיזה דור זה, שראו לפי איזה כתב הוא כתב. כוונת הדברים לכאורה בפשטות, שהחסיד היה מונח בתורת רבו, והיה קשור לרבו בכל לב ובכל נפש. וההתקשרות הייתה כל כך עמוקה, עד שאפילו הוא כל כך חיבב את הכתב יד של רבו, כי הוא הבין שאם זה הכתב של רבו, יש בזה קדושה מיוחדת ועניין מיוחד, ובכתב הזה מסתתר הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. אם זה כתב של הצדיק, אז מסתתר, זה לא סתם דברים. והוא גם הרגיש חביבות וקשר לדייק אפילו בדברים הללו. אבל כמדומני שזה נראה לי מיותר לומר, שאם החסיד לא למד את המאמר ורק העתיק את צורת הכתב, אז אפשר לומר עיקר חסר מן הספר. יכול להיות שלפעמים יש איזה תלמיד צעיר וכדומה, שהוא עדיין לא בתוך העניין, וגם אדם צעיר אומר, אני אוהב, אני מתחיל ללמוד מזה מהכתב, בסדר. אז עוד פעם, אף אחד בשום התוועדות, שום מדריך רוחני או משפיע לא ידבר על זה ולא ידרוש את זה מהתלמידים. זה קורה לפעמים שאדם מרוב חביבות ואהבה. וזה יכול להיות אצל אברך צעיר או ילד או נער, שמרוב אהבה הוא מחכה גם בזה. בסדר, שזה בגבול הנכון, יחד עם העניינים הפנימיים והעיקריים, זה מבורך וזה בסדר. הרי כל דבר לגופו של עניין. לא מצאת בשום התוועדות שהייתי, לא שמעתי שהיה דרישה, רבותיי צריכים לחכות את הרבה בצורת הכתב יד. היו כאילו חסידים, זה היה בהרגש פנימי שלהם, שמקום הם גם, שאתה אוהב מישהו, אתה אוהב כל דבר שיש לו. כל דבר שיש לו אתה אוהב. אתה אוהב, זה הכל יקר בעיניך כי אתה אוהב.
אבל זה כשאתה באמת אוהב אותו עם כל ה... זאת אומרת, יכול להיות
ש... זה דרגות כנראה.
כשיש רק שפיץ, זה יכול לדקור, הרב. אבל כשיש, זה מגיע על בסיס, על בסיס יותר רחב, יש את היפרון, אז יש גם מחק בסוף, זה קצת רך.
אם בזמן שלנו, הבעיות שלנו היום, עם כל הבעיות האחרות שישנם היום בטכנולוגיה וכולי, נזכה. שהבעיות שלנו הקשות יהיו, שיהיו תלמידים שיגזימו בשפיץ.
כן, אבל, אבל זה... מצד שני הרב, זה יכול, גם, זה יכול להיות, כי זה יכול להגיע ממקום של חיצוניות.
בוודאי, בוודאי.
וחיצוניות בוודאי. היא בעיה, היא בעיה, היא בעיה, והשם ישמור ויציל.
אנחנו
כי זה ריקנות מתוך.
נשארים במה שדיברנו, okay. שיש בניין, ויש קומות, ויש כלים וחפצים, והוא מאובזר, והבניין הוא יפה, ואפילו השפיצים שבו, אפילו הנקודות הכי עדינות והכי קיצוניות, גם הן מיוחדות, ויש לימוד.
בוא נצא בהכרזה שצריכים ללמוד את כל השס, את כל השולחן ערוך, להתחיל להתנהג לפי כל כללי השולחן ערוך, את הזוהר, את כל המאמרים, וגם את השפיץ.
זה הכרזה שכבודו יכול להכריז. אני מכריז, צריך להיות יהודי חסיד, לעבוד את השם, בשמחה ובתמימות, לפי ההוראות של הרבה, לעשות מה שצריך לעשות, ובעזרת השם, אם פעם אחת ניקשל בזה שהיינו קצת שפיצים. באיזה עניין, אז אם זה יהיה מפעם לפעם, עם קצת לחיים וכולי, נעביר
רגע,
את זה.
רגע, לחיים, אנחנו מדברים על פודקאסט אחר, הרב, אנחנו זלגנו מפודקאסט לפודקאסט.
אגב, צריך להיות שפיץ חבד ולומר רק 4 פעמים לחיים ולא יותר.
כי זה
שפיץ חבד.
יפה.
שפיץ חבד מעדר על מה שהרבי אמר, אויל ונופק. להיות והרבי אמר 4 פעמים, אז הוא שפיץ.
ששם השפיץ נשבר קצת 4 פעמים.
אז הוא לא שפיץ, השפיץ האמיתי אומר, היות והרבא אמר 4 פעמים, אז הוא מעדר בזה, הוא לא אומר 3.5, 4.5.
אני לא אתווכח עם הרב.
אז כבודו צריך להיות שפיץ בזה. אתם משתדלים בזה?
אני כבר עברתי את 40.
אבל אני יכול שמצד שפיץ, כי צריך לזכור את העניין של 4. חביפות העניין של 4.
אבל בסדר, בסדר, אנחנו לא נחזור לזה, כי כבר קיבלנו איומים על הפסקת החברות בעקבות
ה... חס ושלום, חס ושלום.
אבל טוב, אז בעזרת השם שנזכה להיות חסידים לאמנים, עם כל מה שזה אומר, בעזרת השם, וגם לדייק בדברים הקטנים.
הקשנים העמוקים, הפנימיים, העצמיים, שצריך עליהם הרבה לימוד להבין אותם, אי אפשר לזרוק אותם ככה, אי אפשר לקחת דבר שהוא עצם, דבר שהוא שפיץ, ולהפוך אותו לדבר, זה דבר יקר, דבר יקר, דבר יקר.
יישר כוח גדול גדול הרב, שיהיו בשורות טובות.
אמן.
לחיים, אמן. לחיים.
חיים ולברוכה.